שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של שטראוס גרופ. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינה במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. הוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה נא לשאול הספרות כוכבית ו-0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שלישי ה-17 באוגוסט 2010. נמצאים איתנו היום גדי לסין, נשיא מנכ"ל שטראוס גרופ, שחר פלורנס, סמנכ"ל הכספים, ויפה כהן יפרח, מנהלת קשרי משקיעים. לפני שאני מעביר את השיחה לגדי לסין, נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שיימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחי על הרשויות. זכות הדיבור מועברת כעת למר לסין. מר לסין, בבקשה.
תודה רבה, צהריים טובים לכולם ותודה שאתם איתנו היום בדיווח התוצאות של רבעון 2 2010. אני אהיה קצר בתחילת דבריי, לאחר מכן אני אעביר את רשות הדיבור לשחר פלורנס שייכנס לפרטים מדויקים יותר, ובהתאם לבקשתכם מהפעמים הקודמות אנחנו גם נשאיר מספיק זמן לכל שאלה שנשאל. אז קודם כל אנחנו מדווחים על מחצית ראשונה שסיימנו, מחצית שנה חזקה עם צמיחה של 7.9% במכירות, גידול של 17.7% ברווח התפעולי וגידול של 16% ברווח הנקי. אנחנו רואים תוצאות חזקות גם ברבעון השני ושחר יפרט אותם. כמו כל רבעון יש לנו את האזורים שבהם הצלחנו להביא תוצאות מרשימות וחזקות יותר, כולל אזורים שמראים אתגר בעיקר במדינות מזרח אירופה, ואנחנו נפרט וניכנס להסבר עמוק יותר. אבל בסדר גודל הכללי אנחנו ממשיכים את המומנטום של שנת 2009 ובעצם מראים שיפור מאוד משמעותי בכל אחת משורות ה-P&L מלמעלה עד למטה, גם ברבעון וגם בחציון. שחר, בבקשה.
צהריים טובים. כמו שגדי פתח ואמר, אנחנו מסכמים גם חצי שנה וגם רבעון. למותר לציין שלפחות בפעילויות בישראל קיימות השפעות בין שני הרבעונים כתוצאה מעיתוי החגים, החג, פסח. ולגבי הפעילויות הבינלאומיות שלנו, אכן נתקלנו ברבעונים שונים בהתנהגות, הן במטבעות והן בסחורות, ונקדיש לכך את הדיבור. בשורה התחתונה הקבוצה צמחה כ-8% ברווח וכ-20% באופרטינג פרופיט ובנט פרופיט בחצי השנה. אני אתחיל את הסקירה מהסקירה של השישה חודשים ונעבור אחר כך גם לרבעון, ואם אנחנו מסתכלים על נתוני הפרופורמה, אותם 8% במחירות וכ-16-17% במרכיבי הרווח. כמו שאתם יכולים לראות בשקף הבא, ואני בשקף 7 במצגת, אפשר לראות שהגידול במחירות מגיע גם משתי היחידות העיקריות, מהפעילות של שטראוס ישראל ומפעילות הקפה. יש שוני בין הפעילות בקפה, בין הצמיחה בשקלים ובין הצמיחה בניכוי מטבעות ורכישות שהיו במחצית השנה, אם כי בסך הכל התוצאות הן דומות. גידול גם בפעילות של מקס שהיא יחסית קטנה לקבוצה, והמשך גידול באותו שיעור גידול גם בסברה, בהמשך די עקיב לרבעונים הקודמים. אנחנו מציינים כאן גם את הפעילות של שטראוס ווטר, שכמובן הנתון ההשוואתי מתייחס לתקופה שהתוצאות לא היו כלולות בדוחות של שטראוס, אבל אנחנו מציינים כאן בעצם את הצמיחה מול הפרופורמה. תמונה דומה אנחנו רואים גם ברווח הגולמי וגם ברווח התפעולי בשני השקפים הבאים. אנחנו רואים צמיחה מרשימה בישראל באחוזים ליותר מאשר הגידול במכירות, כ-5%, כתוצאה מהמשך תהליכי ההתייעלות בפעילות בישראל. וכמו כן, כמובן, כשיש פעילות, כשיש גידול בפעילות והפלטפורמה נשארת דומה, הדבר תורם לנו לרווחיות. אנחנו רואים את הגידול המאוד גדול בפעילות, סליחה, ברווחיות בחברת הקפה. עמדנו על זה ברבעון שעבר, ואני מקווה שכולנו זוכרים, כבר כשדיברנו על התוצאות של רבעון אחד, אמרנו שהמגמות, בעיקר במטבעות, דרך אגב, קצת פחות בסחורות, ברבעון השני התהפכה, ובסך הכל עדיין בממוצע בשני הרבעונים ובחצי שנה הגידול ברווחיות הוא גדול, וכמובן גם הפעילות, גם הרווח בשאר הפעילויות שלנו, שכאן יש תרומה משמעותית כמובן גם לפעילות של שטראוס מים, הביאה בסך הכל לגידול מאוד מרשים ברווח. כשאנחנו מסתכלים בסך הכל, אני בשקף 10, הרווח הענקי של הקבוצה הוא ב-C, כאן כמובן הוא כולל גם את כל הוצאות המימון על הרכישות, ולכן כשמסתכלים בסך הכל, אתם יכולים לראות שהרכישות שלנו היו אקריטיב, ואנחנו רואים שהרווח הענקי אחרי כל ההוצאות שקשורות ברכישות האלה, כולל של תמי, עלה, ולכן מבחינתנו יש פה איתות חיובי, ובעצם רווח C מזה שנים בחציון הראשון, ונראה אחר כך שהדבר דומה גם בתמונה של הרבעונים. לגבי הקשפלואו, שוב פעם, בניגוד לדוח רווח והפסד שמתחיל כל רבעון או תקופה מאפס, אנחנו נמצאים בשנה הזאת אחרי שיפור מאוד משמעותי שעשינו ב-2009. אנחנו ממשיכים לרדת בהון החוזר למחירות, וההון החוזר לעומת המחירות שלנו המשיך לקטון במלאים. אנחנו יותר נמוכים גם מסוף השנה, לא רק מהתקופה המקבילה, ובוודאי מול התקופה המקבילה. אבל הקצב כמובן, מכיוון שהתחלנו בנקודה הרבה הרבה יותר טובה מאשר במחצית בסוף 2008, הקצב הוא טיפה יותר נמוך מהקצב הקיתון ב-2009, מהסיבות שעמדתי עליהן. וכמו שאמרנו בפעמים הקודמות, 2008 הייתה שנה פחות טובה, בקשלו 2009 הייתה שנה מאוד טובה, ובסך הכל 2010 מתנהגת בדומה לממוצע בין השנים ומספרת סיפור של קשפלואו על בסיס יציב. ובסך הכל אופרטינג קשפלואו של 186 מיליוני שקלים. אני עובר לשקף 13 ועובר לדבר על הרבעון, וכאן כמו שאתם רואים גם בדוחות אקאונטינג וגם בדוחות פרופורמה, גידול במחירות של 4.3%, גידול בגרוס פרופיט של בין 8% ל-11%, גידול באופרטינג פרופיט 1.2% בפרופורמה ו-10% באקאונטינג, ושיפור ברווח הנקי 16.8% בפרופורמה ולמעלה מ-40% שיפור ברווח הנקי לתקופה באקאונטינג. בחלק של המטבעות במגמה הפוכה מהרבעון הראשון, בסך הכל בניכוי השפעת המטבעות שעיקרן כמובן או כולן בפעילות מחוץ לישראל, קיטון של 0.2% במחירות, ונעמוד על המצב במזרח אירופה בעוד מספר דקות. הפעילות בישראל, ואני עובר לשקף 14, הפעילות בישראל נשארה באותה רמה כמו ברבעון שעבר, בהתחשב בזה שחג הפסח חל חלקו ברבעון 2 בשנה שעברה, וכמעט או בכלל לא ברבעון הזה, עצם זה שאנחנו נשארים באותה רמת מחירות מבחינתנו האיתות הוא חיובי, ובכל מקרה בישראל אנחנו תמיד מעדיפים לנתח את המחירות ברבעון הראשון והשני ביחד. בסך הכל עלינו 1.3%, סדר גודל כמו שוק המזון בישראל ועוד יותר קרוב לקטגוריות שאנחנו פעילים בהן. לגבי הפעילות בקפה, אנחנו רואים ירידה של 5% ו-4.5% אורגני. התמונה בקפה מתחלקת בין שלושת האזורים שאנחנו פעילים בהם. בפעילות בברזיל אנחנו רואים את המשך הגידולים באופן עקיב לפעילויות שלנו בשנים הקודמות ובתקופות הקודמות. אנחנו מציינים בדוח הדירקטוריון את נתח השוק, והיום אנחנו בברזיל כמעט באותו נתח שוק כמו המתחרה הגדול שלנו, ובתוכניות העבודה שלנו ל-12 חודשים הבאים זה לעבור את המתחרים ולהגיע למקום הראשון בנתח השוק בברזיל, תוך כדי זה שאנחנו משפרים בד בבד גם את הרווחיות וגם את הרווח. הפעילות במזרח אירופה סבלה ברבעון האחרון מחולשה שבאה מכמה מקורות. אחד, המשך המצב העדין של הכלכלות, בעיקר באוקראינה ובסרביה, שבהם ההשפעה על הצריכה הפרטית הייתה גדולה. דבר נוסף, אנחנו גם בישראל וגם במזרח אירופה נפרדנו מפעילויות הפצה. בישראל אנחנו מתחילת השנה הפסקנו להפיץ את ג'ייקובס פה בישראל. חברת קראפט בחרה לעבוד בערוצים אחרים, ומרבית אם לא יותר מסך הקיטון, ואני יכול להפנות אתכם לנתונים אולי שאנחנו לא מפרסמים, אבל מנתחי השוק והכמויות אפשר להגיע לחישוב ותראו שמרבית אם לא כל הירידה בפעילות שלנו בישראל מגיעה מג'ייקובס. אני מפנה אתכם עוד פעם לפעילות על חצי שנה, לאו דווקא על רבעון. במזרח אירופה, במספר מדינות, אנחנו הפצנו את לבצה, בד בבד עם הכניסה שלנו לייצור ומכירת מוצרים של סינגל פורשן. אנחנו נפרדים לאט לאט במדינות השונות מהפעילות הזאת, שמשפיעה כמובן גם על ההיקפים. אם אנחנו מסתכלים בלונג רן, באסטרטגיה של קבוצת שטראוס להמשיך ולבנות מותגים ונכסי מותג תחת המותגים שלנו, ולאור האסטרטגיה הזאת אנחנו נמשיך ונפתח מוצרים של סינגל פורשן תחת המותגים שלנו, בעיקר דון קפה במזרח אירופה. אבל עם זה חייבים להסתכל בסופו של דבר על התמונה הכוללת, והפעילות במזרח אירופה נפגעה גם בגלל נושא ההפצה, אבל בעיקר בגלל המצב הכלכלי במדינות. ודיברתי תוך כדי כך, כיסיתי גם את הפעילות בישראל. הפעילויות במקס ברנר, סברה ובחברת המים, הכיוונים שלהם הם, וגם השיעורים, דומים לתמונה החצי שנתית, ולכן אני אמשיך ויעבור לגרוס פרופיט. אנחנו רואים שהמשך השיפור ברווחיות וברווח בישראל, למרות שהמחירות הם באותה רמה כמו הרבעון המקביל, אנחנו רואים עלייה בגרוס פרופיט שנובעת הן ממהלכי התייעלות והן ממצב התחרותי בשוק. אנחנו רואים קיטון ברווח של חברת הקפה ברבעון הראשון נהננו מיתרון של המטבעות המקומיים מול הדולר ותרם לנו רבות לרווח, עמדנו על זה. ברבעון השני התמונה התהפכה, בסך הכל בחצי שנה כמו שאמרנו שיפור ניכר ברווח, ירידה ברבעון השני, עלייה ברבעון הראשון, ובשאר הפעילויות שלנו אנחנו רואים שיפור מהותי ברווחיות. כשיורדים לשורת הרווח הנקי, אנחנו רואים שיפור ברווח הנקי וגם ברווחיות מול הרבעון המקביל. התמונה בישראל היא שיפור, התמונה בקפה דומה לרווח מפעולות, וגם שיפור בשאר הפעילויות שלנו, כולל הפעילות של מטה קבוצת שטראוס. תזרים המזומנים דומה מאוד לתמונה במחצית. תזרים מפעילויות 113 מיליוני שקלים, נמוך מהרבעון המקביל בשנה שעברה, ששם התגברנו על בעיות שהיו לנו בניהול מלאי אבקות החלב. אם אתם זוכרים את המצב בסוף 2008 לעומת תחילת 2009, כמו שאמרתי, בסופו של דבר התזרים ב-2010 יהיה בממוצע בין 2008 ו-2009, וזה מבחינתנו גם התזרים האינדיקטיבי. עד כאן הסקירה של כלל הקבוצה. אם נעבור לפעילויות השונות מעבר לנושאים שכבר כיסינו, אנחנו רואים בשטראוס ישראל, כמו שאמרנו, המשך ההתייעלות והמשך הגידולים ברווח מעבר לגידול במחירות, המשך השיפור ב-working capital ובמלאים. אנחנו רואים שיפור, סליחה, אנחנו רואים המשך השיפור שלנו בקטגוריות רבות מהפעילויות שאנחנו נמצאים בהם, כניסה לקטגוריות של חלב ניגר, שיפור בקטגוריות של גבינות וסלטים, והרעה מסוימת בפעילות היוגורטים. בסך הכל, כמו שאמרתי, שיפור ברווחיות. על חברת הקפה, בסך הכל כיסינו, אני פשוט בשקף 26, בסך הכל כיסיתי את מרבית הנקודות במהלך הסקירה של פעילות הקבוצה. אם לסכם, בסך הכל המשך הצמיחה בברזיל, שמירה על המצב בישראל למעט הפסקת ההפצה של ג'ייקובס וחולשה בפעילות במזרח אירופה. לגבי סברה בשקף 28, אנחנו במהלך התקופה פתחנו את המפעל החדש שלנו בווירג'יניה. כמו שאמרנו, ההוצאות של התפעול המקביל מראות במקצת את הרווח של סבא ברבעון 2 לעומת הרבעון המקביל, הרבה פחות להפתעתנו הטובה מאשר שציפינו. דיברנו איתכם בשיחות הקודמות על הפגיעה הצפויה, לשמחתנו היא הייתה הרבה הרבה יותר נמוכה מאשר שציפינו, וסך הכל פעילות המעבר למפעל החדש מתנהלת לפי התוכנית. אנחנו מצפים לסיום המעבר לקראת סוף הרבעון השלישי, ומה שיותר חשוב מבחינתנו מהכל, זה שהמחירות ממשיכות לצמוח, אנחנו מצליחים לעשות את המעבר בצורה שממשיכה להוציא מוצר אחיד, טעים, בלי מחסור על המדפים, והעברת הפעילות הזאת מתבצעת על פי התוכנית. לגבי שטראוס מים, הפעילות בישראל של תחת המותג תמי 4 ממשיכה לצמוח. כל המחירות שאתם רואים בדיווחים שלנו מגיעות מהפעילות בישראל ומפעילויות שאנחנו ממשיכים באנגליה שהיו כלולות בפעילויות של שטראוס של תמי 4 לפני הרכישה. אנחנו משקיעים מאמצים ומשאבים מאוד מאוד גדולים בהרחבת הפעילות באנגליה. אנחנו משקיעים סכומים ומשאבים גדולים בפיתוח שווקים אחרים בנוסף לשני השווקים שחברת תמי פעלה בהם לפני הרכישה, ומבחינתנו ההשקעה הזאת תניב את הפירות במהלך השנה הבאה, ויש כאן השקעה שהיא צריך להסתכל עליה בטווח ארוך ולאו דווקא בתוצאות של הרבעון הקרוב או הבא. לגבי מקס ברנר, פתיחה משמעותית מבחינתנו של סניף חדש בלס וגאס לפני מספר שבועות. גם כאן יש שיפור ברווח של מקס, למרות שהוצאות הפתיחה נכללות במסגרת הדוחות של הרבעון השני, למרות שהרבניו יתחילו להגיע במהלך הרבעון השלישי, אבל מבחינתנו הפתיחה בווגאס היא פתיחה מאוד מאוד משמעותית. בזאת סיימתי לזכור את הדוחות, ונאמנים לאמירה שלנו מהרבעונים הקודמים, הסקירה היא יחסית קצרה על מנת להשאיר מקום וזמן לשאלות שלכם, וכאן אני רוצה להעביר את רשות הדיבור אליכם ולענות על שאלות שיעלו.
תודה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית ואחת. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית ושתיים. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה ראשונה מצחי אברהם מכלל פיננסי. צחי, בבקשה.
היי, שלום לכולם. שתי שאלות על המגזר של הקפה ואחת על המים. אני אתחיל במים כי זו שאלה פשוטה. הקצב הצמחה שלכם בפעילות המים ברבעון השני ירד ל-13.5%. זה בעצם גם קשור בעצם לעיתוי של חג הפסח? זאת אומרת, במובן הזה, אם אתם מסתכלים על קצב של 18% שראינו מחצית הראשונה כמייצג, ובנוגע לפעילות של הקפה, טוב, הפעילות של הקפה בעצם זה מנוע הצמיחה הכי גדול שלכם. במזרח אירופה אתם מציינים בעצם מגוון של בעיות שצצות. השאלה בעצם באופן בסיסי, אם אתם מרגישים נוח עם ההנהלות המקומיות שם שפועלות, עם השליטה שלכם שיש לכם שם, כי בסופו של דבר בשורה התחתונה אנחנו רואים רגרסיה בכל אחד מהשווקים. והנקודה השנייה בקשר לפעילות הקפה, זה איך אתם רואים בעצם לאור העלייה של המחירי קפה שלמעשה טסו למעלה בתקופה האחרונה, איך אתם מסתכלים על זה עם הזווית של ביקוש והיצע, כי אני מניח שאתם תעלו מחירים בתגובה לזה.
צחי, צהריים טובים. אני אתחיל במענה על השאלה על המים, וגדי ימשיך בשאלה על השליטה בקפה, ואחר כך נחזור לעניין הקומודיטיז. אז הפעילות של שטראוס מים מושפעת כמובן מעונתיות, אבל אנחנו תמיד משווים לרבעון המקביל. להערכתנו השוני הוא לאו דווקא בגלל ההפרש בחג הפסח, שמה בדומה גם לחטיבת בריאות ואיכות החיים שלנו, ההשפעה היא לאו דווקא של הפסח בתור גורם מעודד רכישה, אלא בעובדה שיש פחות ימי עבודה וימי מכירה כשהחגים נכנסים. אבל אז להערכתי זאת לא הסיבה לשינוי. אנחנו נכנסנו עם מוצר חדש של הפרימו, המעבר מחברה של מוצר אחד למעבר של חברה שהיא מרובת מוצרים. תהליכי המכירה שהם שונים, וההבדל הוא גדול בין אחד לשניים, אחר כך ככל הנראה ההפרש הוא יותר קטן. ותהליכי המכירה, אנחנו לא חושבים שזה איזשהו משהו אינדיקטיבי, והצמיחה של, אני אקרא לזה, הפעילות תחת המותג תמי 4 בישראל של שטראוס מים, ממשיכה לצמוח בצורה יפה. אם מסתכלים לאו דווקא, לא רק על שורת המכירות, אלא גם שורת הרווח, שם העיקר השינוי דווקא מגיע מההשקעות שאנחנו עושים כרגע בשווקים אחרים, וכשהנושאים יבשילו אנחנו כמובן נפרסם אותם, שם ההשפעה היא עוד יותר מהותית.
אוקיי, צחי, אני ברשותך וגד, צהריים טובים, אני השלמה קטנה לתשובה של שחר, ואחרי זה נעבור לשאלות הבאות. אז קודם כל צריכים לזכור שברבעון 1 2009 היה משבר באיכות מים מינרלים ברמת הגולן, גם למי עדן וגם לנביעות, מה שגרם לעוד תנופת מכירות ברבעון הראשון, וכשמשווים שנה מול שנה נתן לנו צמיחה גדולה יותר, אבל בדיוק כמו ששחר אמר, בכמות המכירות, בקצב חדירה לבתי אב, אנחנו ממשיכים את המומנטום מהיום שרכשנו את תמי 4, ואגב את אותו מומנטום שגם תמי 4 עשתה בשנים האחרונות בבעלות הקודמת. אני עובר לשאלה השנייה, להזכיר לכולם, שאלה של מוטת הניהול והשליטה ואיכות הניהול במזרח אירופה. אז קודם כל שאלה מצוינת, מכיוון שחלק מהיעדים שלנו בחברת הקפה היו לבנות את המותג שלנו, של שטראוס, במדינות האלו, וזו אחת הסיבות האסטרטגיות לפרידה שלנו מלבטה. דבר נוסף שקשור לניהול, הבנו שאנחנו, כדי לפתח את חברת הקפה עם השותפים החדשים שלנו, TPG, אנחנו צריכים לנהל הרבה יותר צמוד וקרוב את הפעילות השוטפת כדי לשחרר משאבים לפיתוח עסקים ולרכישות נוספות בעתיד עבור חברת הקפה. כתוצאה מכך ביצענו שינוי מבנה ארגוני במזרח אירופה, ולראשונה לפני כשבעה חודשים גייסנו מנכ"ל למזרח אירופה, שהיום בהיררכיה הוא מדווח למנכ"ל חברת הקפה, והוא מנהל ישיר את כל המנכ"לים של המדינות, ובצורה הזאת הוספנו בעוצמה גדולה יותר את השליטה ואת הבקרה על מדינות הקפה במזרח אירופה. אז זה שינוי אחד מהותי שעשינו. שינוי שני, שני מנכ"לים חדשים, אחד ברומניה, השני בסרביה, הצטרפו לקבוצה בחודשים האחרונים, נכנסים, בונים את הצוותים כדי לשפר את התוצאות. והדבר השלישי והאחרון להשלים את התמונה, זה יישום האסטרטגיה של מערכות מידע של קבוצת שטראוס. אנחנו בימים אלו משיקים את ה-ERP, את הסאפ ברומניה, אחרי שסיימנו להטמיע את מערכת הסאפ בסברה בארצות הברית, מה שיביא לנו לעוד קפיצת מדרגה, ובעצם ליכולות שאנחנו מכירים פה מההום בייס בישראל, כדי שרמת הניהול שהייתה עד היום טובה בחברת הקפה ובעיקר במזרח אירופה לא תהיה טובה אלא תהיה מצוינת, וזו משימה שאנחנו נמצאים בשלבים הסופיים שלה. ואני עובר לשאלה האחרונה, נושא של עליות המחירים. צריך, אם אתה יכול להזכיר את השאלה, נחזור עליה בבקשה.
אנחנו ראינו בעצם מחירי קפה שעלו בצורה מאוד מהותית. אני שואל בעצם איך מתמודדים עם זה, כי ברור שכדי לשמור אפילו על איזשהו רווח מסוים אתה צריך לעלות מחיר. איך אתה רואה את התגובה, איך אתה רואה את התגובה בעצם במדינות, במיוחד במזרח אירופה, אולי גם בברזיל?
100%. אז קודם כל בעולם הקפה, שזה שונה ממה שאנחנו רגילים ומכירים במדינת ישראל, אנחנו רואים התאמות מחירים גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה. הווה אומר שחומרי הגלם עולים, וזה הקפה הירוק, אזי מעלים מחירים, וזו תופעה רגילה ונפוצה, והיופי בחברת הקפה, בניגוד לקטגוריות אחרות, שמחירים יורדים של חומרי הגלם, יש גם התאמות מחירים כלפי מטה, ולגבי הדוגמה הספציפית, או העובדות הספציפיות בשנה הזאת, רבעון ראשון מחירי הקפה ירדו, מה שסיפרנו לכם בסיכום רבעון אחד, מה שתרם לנו לתוצאות ולרווחיות של הקפה, ואמרנו לכם, קחו בחשבון שיש לנו רוח גבית של ירידת חומרי הגלם או מחיר הקפה ברבעון אחד. ברבעון שתיים אנחנו רואים תופעה הפוכה, ובדיוק כמו שצחי מספר לנו, מחיר הקפה הירוק בשבועות האחרונים עולה כלפי מעלה. אנחנו כרגע מכוסים מבחינת העלויות שלנו לחודשיים שלושה הקרובים, במידה והמחירים לא ירדו בחזרה, מן הסתם נעשה תיקון של עליית מחיר ונתאים כדי לשמור על רמת הרווחיות שלנו. זה לא דבר שחדש לנו, ובטח שלא בשנתיים וחצי האחרונות, שאנחנו רואים את הוולטיליות במחירי חומרי הגלם, לא רק בקפה, גם פה בארץ, בחלב, בסוכר, קקאו, אנחנו מתאימים את עצמנו כל הזמן, ומשתדלים אגב כמה שפחות לעלות מחירים, אלא רק כאשר אנחנו נדרשים.
אתה לא רואה בעצם פגיעה משמעותית בביקושים כתוצאה מזה?
באופן יחסית אני רואה פגיעה קטנה, בדיוק כמו ששחר ציין קודם במזרח אירופה. צריכים לזכור שאנחנו בענף המזון, שההשפעה של מיתון היא כמובן משפיעה, אבל באחוזים בודדים, וכמובן שאחוזים בודדים בחברת מזון, אנחנו כל אחוז, גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה, מבחינתנו זה משמעותי, אבל צריך להסתכל על חצי כוס המלאה. אנחנו לא נמצאים בתחומים כמו נדלן, שבהם ראינו חברות בשנה האחרונה שנשחקות בעשרות אחוזים כתוצאה מהמצב הכלכלי. ואם נעשה ספציפי drill down לקטגוריית הקפה, קטגוריית הקפה באופן כללי די חסינה למיתון, והביקוש הוא די קשיח, אבל כמובן גם לתופעות של מיתון יש השפעה, ואנחנו רואים את זה במזרח אירופה, כשהמצב הכלכלי קשה, אז יש השפעה גם על סך הצריכה של הקפה. אבל להזכיר לכולנו, המיתון הוא זמני, אנחנו פה בטח שלא נשב סביב השולחן וניתן תחזיות מתי המיתון יצא ובאיזה מדינה, אבל אנחנו מאמינים שזה יותר תלוי בנו, והדוגמה היפה ביותר זה לראות את התוצאות של חברת סבא בצפון אמריקה, שארצות הברית נמצאת במיתון לפי כל המדדים והאינדיקטורים הכלכליים, ואנחנו מבחינתנו נמצאים שם בתוצאות יוצאות מן הכלל. אז נכון, זו דוגמה די קיצונית, אבל בסופו של דבר בפעולות נכונות אפשר להשתפר, ואם אני צריך להביא דוגמה נוספת ממגרש אחר, אז אנחנו נשאלים הרבה מאוד על התחרות פה בארץ והמערכה בקטגוריית החלב, וגם פה אנחנו מראים רבעון אחרי רבעון, שנה אחרי שנה, שתחרות היא טובה, היא מביאה לצמיחה, וגם בתחרות שעושים הרבה מבצעים עם חדשנות נכונה ופעילות נכונה, אפשר לשפר את הרווח. ותסתכלו על תוצאות של שטראוס ישראל וגם על חטיבת הבריאות, שהפרטו שלה זה המחלבות, איך אנחנו שנה אחרי שנה משפרים באופן מאוד משמעותי את הרווח ואת הרווחיות, גם הגולמית וגם התפעולית. ולכן אין נוסחאות קסם, אבל עם פעולות נכונות אפשר לשפר את התוצאות לאורך זמן, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות.
אוקיי, גדי משחר, תודה ובהצלחה.
השאלה הבאה היא מדוד קפלן מברקליס קפיטל. דוד, בבקשה.
היי, תוריים טובים. יש לי גם כמה שאלות, מקווה שיהיו מהירות. אז קודם כל בישראל, ברבעון האחרון, במחצית האחרונה, הייתה את הקפיצה שלכם עם חלב לשוק. יש לכם תוכניות לעוד מוצרים חדשים או משהו שטרם היא הגיעה למדפים שישפיע גם מבחינת הרווחיות, כמו שראינו עם חלב? אתה רוצה שאני אשאל את כל השאלות או אחד אחד?
בוא נעשה אחד אחד, אולי השאלות עבודות יותר קשות, אז בוא תהיה איתנו אחד אחד בבקשה. קודם כל, צהריים טובים דיוויד. לגבי החלב, אנחנו באסטרטגיה שלנו, אנחנו אומרים אותה בכל רם כל הזמן, רוצים להיות בכמה שיותר קטגוריות, אבל יש לנו תנאי אחד מבחינתנו, אנחנו עם טונות ומרקט שייר לא הולכים בסוף החודש לבנק. אנחנו לבנק הולכים בסופו של דבר עם רווח ורווחיות, ולכן לקח לנו לא מעט שנים להיכנס לקטגוריית חלב מועשר, וכשנכנסנו לפני כ-5 שנים לחלב מועשר, הבנו שאפשר למכור חלב במדינת ישראל ולהרוויח יפה מאוד, וזו הדוגמה של החלב המועשר. אותו כנ"ל ביצענו בגבינות, במהלך שאנחנו בימים האלה כולל גבינות מהודרות עם כשרות מהודרת שאנחנו מייצרים במפעל הצפוני שלנו באחיוד. הצלחנו לאחר לא מעט שנים, ואני אומר לקחנו לא מעט זמן, להצליח לייצר גבינה מהודרת למגזר החרדי במדינת ישראל, כשהרווחיות שמה לא נמוכה יותר מגבינת שטראוס סקי במגזר הכללי. ולכן כאמירה קודם כל כללית, אנחנו שמחים להיות בכמה שיותר קטגוריות, אבל בתנאי שנצליח להרוויח, ובכל קטגוריה שאנחנו לא נראה שיש לנו ערך מוסף לצרכן, שאפשר גם לקחת פרמיה עבור המוצר, אנחנו לא ניכנס. ולגבי תוכניות להמשך הדרך, אז כמובן שאני לא יכול להיכנס לפירוט, אבל אנחנו לא סיימנו את ההתרחבות הקטגוריאלית שלנו בישראל, כולל הדוגמה המאוד משמעותית של תמי 4, שלא יכלנו לדבר עליה לפני שנתיים, אבל לאחר שביצענו את הרכישה, באנו ואמרנו, הנה, נכנסים לתחום המים, תחום שקשה להרוויח בו, אבל כשאתה נכנס במודל עסקי שונה כמו תמי 4, הרווחיות היא מאוד יפה.
אוקיי, אם כבר דיברת על מים, מתי, קודם כל, האם יש כוונה להתחיל למכור בחול את תמי 4, ואם כן, יש טווח זמן שאתם יכולים לדבר עליו, ואפילו מדינות?
אוקיי, אז קודם כל, 3/4 כן ורבע לא. ב3/4 כן, אנחנו משקיעים, אני אחזור על מה ששחר אמר קודם, לא מעט כסף ויותר מכסף משאבים ניהוליים, בלראות איך אנחנו פורצים ולוקחים את קטגוריית המים מחוץ למדינת ישראל. אמרנו מהיום הראשון שאנחנו קונים חברה מדהימה כמו תמי 4 למדינת ישראל, אבל האסטרטגיה שלנו והחזון שלנו זה לקחת את פעילות שטראוס מים מחוץ למדינת ישראל. נכון היום יש פעילות קטנה, אבל שגם בה אנחנו משקיעים לא מעט באנגליה, והיא מבוססת על הטכנולוגיה ועל המכשירים של תמי 4 כמו שאנחנו מכירים בארץ, עם מודל עסקי טיפה שונה, ושם אנחנו גם כן משפרים את התוצאות, אבל לא רק לשם שיפור התוצאות, בעצם דרך אנגליה אנחנו לומדים איך אפשר לקחת את שטראוס מים למדינות מערביות מפותחות. וזה מסלול אחד. מסלול שני, בעזרת הטכנולוגיה של שטראוס, של H2Q שפיתחנו בשלוש שנים האחרונות, אנחנו בעצם מסוגלים לקחת במודל עסקי מתאים למדינות מתפתחות, שבהם המים באיכות נמוכה יותר, ושם זקוקים לטכנולוגיה שונה מהטכנולוגיה של תמי 4 בארץ, כי כמו שכולנו יודעים, בארץ אפשר לפתוח את הברז ולשתות מים, לא צריך שום מסנן ושום מתאר, המים בארץ מצוינים. אבל יש מדינות שמי שישתה את המים יהיה בצרה זו או אחרת, ועבור המדינות עם משבר מי הברזים, המצאנו את הטכנולוגיה של H2Q, ואנחנו עם הטכנולוגיה החדשה והמודל העסקי הנכון, אנחנו בתוכניות עבודה במהלך 2011, בשנה הבאה, נבשר על כניסה למדינה מתפתחת מחוץ למדינת ישראל, וכמו שאמרתי ואני חוזר ומדגיש, התוכנית הזאת היא לשנה הבאה, למרות שבימים אלו אנחנו עובדים קשה מאוד כדי שזה יקרה, זה תהליכים שלוקחים זמן, גם בטכנולוגיה, גם במודל העסקי, וגם בבניית כל תוכנית הפעולה האסטרטגית כיצד לבצע זאת. לגבי השאלה או החלק האחרון בשאלה שלך, דיוויד, לאיזה מדינות אנחנו בשלב הזה לא מונים את המדינות או לא אומרים את שמן.
Okay. שאלה לגבי סברה, לגבי המפעל החדש בארצות הברית, בגדול מתי יסגר סופי את את המפעל הישן בניו יורק, ומתי אתם תגיעו לקפסיטי המלא, ומתי תתחילו להפיץ מוצרים חדשים שהם אינם חומוס בארצות הברית?
אוקיי, אז נתחיל קודם כל במעבר המפעל. אנחנו בהתאם לתוכניות העבודה עובדים כרגע בשני מפעלים. לסבר את האוזן, אנחנו היום במפעל החדש בווירג'יניה מייצרים 500 טון חומוס לחודש. במפעל הישן אנחנו מייצרים 2,000 טון. אגב, טוב שכך, כי את סך הטונה שמכרנו בחודש האחרון, אם היינו במפעל הישן, לא היינו מצליחים לייצר. אז המעבר עובר לפי התוכנית. אנחנו עד סוף השנה נסגור את המפעל הישן. אנחנו עושים את זה בקצב מאוד נכון ומדורג, כדי שגם איכות המוצר לא שלא תלך אחורה, אלא שתשתפר, והמוצרים שיוצאים בווירג'יניה הם באיכות מצוינים, וגם כדי שהמעבר יהיה חלק ונכון יותר, כי צריכים לזכור שזה לא רק מפעל חדש, זה רילוקיישן של אנשים, הכשרה של צוותים חדשים, ולכן אנחנו עושים את זה צעד אחרי צעד. אז זה בנושא המפעל החדש. לגבי capacity, המפעל החדש יכול לייצר כמעט פי שתיים מהמפעל הנוכחי הישן. אז אנחנו מכפילים את הקפסיטי, אבל צריכים לזכור שזה בתוכנית ההשקעה הנוכחית. לגבי המשך הדרך, אין לנו שום חסם בלהוסיף עוד מכונות ולהגדיל את הקפסיטי יותר קדימה. לגבי קטגוריות נוספות, פה
דיוויד, רק לדייק על נושא הכמויות. כמו שאמרנו, המפעל החדש הוא גדול מאוד, והוא יכול להכיל או לתת תפוקות גבוהות. אנחנו כרגע ציידנו אותו במכונות, בליינס של ייצור, כאלה שכמו שגדי אמר, מכפילים את הכמות, אבל אין לנו שום בעיה להוסיף שם עוד קווים. ובבדיחות אנחנו אומרים שאולי עד שנגמור לסגור את קווינס, אנחנו נצטרך כבר להתחיל להזמין עוד קווים, כי בקצב גידול המאוד מהיר של סברה, אנחנו עוד מעט באמת כבר מכפילים את הכמות שיוצרה בניו יורק. אבל אין לנו בעיה להוסיף פשוט עוד קווים בתוך אותו מפעל, וההשקעה היא רק להוסיף עוד קווים, כמובן לא אותו סדר גודל של לבנות עוד מפעל.
אוקיי, אז זה בנושא הקפסיטי במעבר המפעל. בשאלה השנייה שקשורה למפעל, אבל לאו דווקא, זה נושא של קטגוריות נוספות. כמו שאמרנו, ואנחנו באותה אמירה אסטרטגית מאוד מאוד ברורה, הפעילות בסברה היא פעילות של ספרד ודיפס, ממרחים ומטבלים מצוננים לכל צפון אמריקה, ואין שום סיבה שנעצר רק בייצור ומכירות של חומוס. אז נכון שהחומוס היום מהווה את החלק הארי של הפעילות, ואנחנו רצים חזק מאוד עם החומוס. אנחנו אוטוטו מגיעים ל-50% מרקט שייר בצפון אמריקה, אבל המשימה שלנו היותר משמעותית זה לא רק המרקט שייר, זה לראות איך הצרכן האמריקאי מכיר את החומוס וצורך אותו. ופה אני אתן לכם נתון לסבר את האוזן, החדירה לבתי אב בצפון אמריקה היא 17%. הווה אומר 17% מבתי אב קונים חומוס או קנו חומוס בשנה האחרונה לפחות יחידה אחת, זה המדד של חדירה לבתי אב. אז מתוך זה אתם יכולים לגזור את פוטנציאל התמיכה של החומוס. למעט החומוס, אנחנו מתכננים ועושים את הפעולות הנדרשות להיכנס בשנה הקרובה לקטגוריות נוספות, כמו dairy dips, מטבלים חלביים, כמו סלסות, גואקמולי, שזה אבוקדו בשם האמריקאי או בשם המקסיקני יותר נכון, ולכן אנחנו ניכנס לקטגוריות נוספות ונרחיב את הפורטפוליו. אנחנו רק עושים את זה צעד אחרי צעד. אנחנו קודם כל חייבים לבסס את המעמד של מספר אחד חזק בחומוס, לציין את המעבר למפעל החדש, ולאחר מכן להרחיב את הפורטפוליו לקטגוריות נוספות.
אוקיי, תודה. האמת, אני אשאיר את השאלה של קפה לאופליין, כי אני חושב שהיא ארוכה. אם יש זמן אחרי אחרים, אז אני אשאל אותו.
100% דייבי, תודה רבה.
תודה. אני אחזור להוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית ואחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את השאלות. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור למר לסין לדברי סיכום, ברצוני להזכיר כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-921, החל מבעוד כשעתיים. מר לסין, בבקשה.
אז לפני הסיום, מכיוון שאין שאלות נוספות, אני אשמח, דיוויד, שכן תשאל את השאלה הנוספת לקפה, כדי שנוכל להתייחס בפורום הרחב הזה.
הלו.
כן, דיוויד, שומעים אותך.
שומעים אותי?
כן.
אוקיי. רציתי לשאול לגבי הקפה ב-Emerging Markets, עם ההשפעות שאתם רואים היום, שאתם מחפשים, ואתם אמרתם שיש אפשרות גם לחפש רכישות של חברות אחרות, אם אתם מסתכלים אבל היום על המאקרו ב-Emerging Markets, מה אתם רואים בעצם היום על ההשפעה הגדולה, האם זה חומרי הגלם, האם זה התחרות מחברות אחרות, או האם זה באמת המאקרו בעצמו היום שמקשה על הגידול בשווקים המתפתחים?
דיוויד, זה שחר. אז החלק האחרון בתשובה שלך. מהמקום שאנחנו מסתכלים על השווקים, עיקר ההשפעה זה המקרו-אקונומיקס של הכלכלות במזרח אירופה, וכאן גם אני לא היה בטוח שהייתי אומר שווקים מתעוררים בנשימה אחת. כמו שאתה רואה, אנחנו נמצאים ברוסיה ובברזיל, שהם שווקים מתעוררים והם צומחים. אנחנו מדווחים, רק כדי לחסוך את השאלה, כשאנחנו מדווחים ברית המועצות לשעבר, אין דין אוקראינה כדין רוסיה. אתם רואים בדיווחים החשבונאים שלנו את הסך הכל של שניהן, אבל מן הסתם אתם יכולים גם להסתכל על הנתוני מקרו של הכלכלות האלה ותראו שהם מתנהגים לגמרי שונה וגם אצלנו. ואנחנו רואים צמיחה בשתי המדינות הגדולות, אנחנו רואים חולשה לעומת זאת במדינות מזרח אירופה האחרות שאנחנו פעילים בהן, ובאותו זמן מסתכלים, כמו שאמרנו כבר מספר פעמים, על שווקים מתעוררים אחרים, כולל שווקים מעבר לטריטוריות שאנחנו נמצאים בהם היום, וגם שם בחלק מהגיאוגרפיות, אני אפילו לא אגיד מדינות, אנחנו רואים דווקא שיפור בצריכת קפה וגם מצב של כלכלות יותר טוב, ובחלקן אנחנו רואים מצב כלכלי פחות טוב. הדרייבר הראשי זה המצב של הכלכלות, התנודות במחירי חומרי הגלם, אל תשכחו שכל התעשייה וגם אנחנו משכחים את התנודות האלה בפעולות הדג', הצרכן הסופי רואה את הגלים, אבל לא באותה דחיפות וגם לא באותה עוצמה, לא באמפליטודה ולא באורך הגל של השינויים שאתם רואים במסחר בקומודיטיז בשווקים הפיננסיים וגם הריאליים, והצרכן לא רואה כאלה תנודות, ולכן ההשפעה היא יותר נמוכה, ואנחנו גם ראינו את זה גם בשנה וחצי האחרונים שאנחנו בתוך איזשהו גל במקרו-אקונומיקס, אבל גם בזמנים אחרים. כך ש, וזה גם הסיבה שאנחנו בסופו של דבר אומרים כן, עכשיו יש לנו תקופה אולי טיפה יותר קשה, וגם אנחנו רואים שזה משתנה, אם אתם זוכרים, הרבעון הראשון היה רווחי C שלא היה לנו מעולם בחברת הקפה, ואסור לשכוח את זה, ואנחנו רואים שאפילו במחצית השנה גידול של 14% ברווחי הקפה, אז צריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציות הנכונות, ואנחנו לא מתנערים מזה שהמצב בחלק מהשווקים שאנחנו עובדים הוא יותר קשה, אבל לעומת זאת צריך להסתכל גם על המספרים, ואנחנו רואים שבשישה חודשים האחרונים, למרות שהמחירות לא גדלו בקצב הזה או נשארו פלט, הגידול ברווח עם הקומודיטיז ועם המחירים ועם התחרות ועם הכל, הרווחים עלו. כך שאפשר גם להרוויח בסביבה כזאת, וצריך לכלכל את צעדנו, ואני חושב שגם הקולגות שלנו בתעשייה הזאת מכלכלים את דרכם בתבונה.
אוקיי, תודה.
תודה רבה. אין שאלות נוספות. מר לסין, אתה מעוניין לעשות את דברי הסיכום שלך?
כן, תודה רבה. אני רוצה לסכם הפעם בצורה שונה, לא לחזור על הנתונים הפיננסיים, אלא רק לבוא ולהגיד שבהסתכלות שלנו היום אנחנו יכולים לראות את הפורטפוליו של קבוצת שטראוס כפורטפוליו מגוון. אנחנו יכולים לראות שבעצם אנחנו פועלים כל הזמן בפיצול אישיות, שפיצול האישיות היא לדאוג להווה, לראות את האיתנות בכל הממדים של כל חלקי הקבוצה, אבל בד בבד לעבוד ללא הפסקה ולבנות את מנועי הצמיחה, ולכן אנחנו מסתכלים טוב טוב למציאות בעיניים ורואים באיזה מקומות אנחנו צריכים להשתפר ובאיזה מקומות אנחנו צריכים לחזק את מנועי הצמיחה. וכשאנחנו מסתכלים קדימה אנחנו רואים גם את ישראל במומנטום הרבה יותר טוב מהשלוש שנים האחרונות, את שטראוס ישראל. ואנחנו רואים גם את הפעילות האינטנסיבית, גם בסברה, גם את כל האסטרטגיה שתיארנו קודם, שאנחנו בונים אותה לשטראוס מים ביציאה מחוץ למדינת ישראל, והדגש שלנו זה ניהול והשגת התוצאות המקסימליות כל רבעון, אבל לא פחות חשוב מכך, ממשיכים כל הזמן לבנות את העתיד של הקבוצה ואת מנופי הצמיחה העתידיים, ואנחנו גם אומרים אותה בצורה מאוד ברורה על כל שאלה, זו האסטרטגיה, אנחנו דבקים באסטרטגיה ובנחישות להציג אותה ולהביא את התוצאות לאורך זמן, ואנחנו צופים את המשך השנה הזאת, המשך צמיחה של הקבוצה והמשך שיפור התוצאות גם בחציון שנותר לנו לסיים את שנת 2010. אז תודה רבה שוב לכולם על ההשתתפות, ושיהיה לנו חג ראש השנה שמח בעוד כשלושה שבועות.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של שטראוס גרופ. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.